טוב, אנחנו עומדים באמת 24 שעות לפני כניסת היום הגדול, ראש השנה, הימים הנוראים. אז כדרכנו מדי שנה אנחנו מנסים להתכונן טיפה ככה ביחד בדיבוק חברים, להתכונן. ככל שמתכוננים יותר אז ככה בעזרת השם יכולים לקלוט את האורות הגדולים שמתגלים ביום הזה. הם בכל מקרה מתגלים, בכל מקרה קולטים אותם, אבל ככל שמתכוננים, הרב חרל"פ כותב, ככל שמתכוננים יותר ככה קולטים יותר. אז אנחנו שומעים הרבה דברים על ראש השנה. אנחנו שומעים על דין, שומעים על יראה, פחד הדין. מצד שני שומעים על המלאכת השם, שזה עניין אחר לכאורה, של רוממות, של שמחה אולי. מצד שני אנחנו שומעים על תקיעת שופר, הקולות השונים, דאורייתא. מדרבנן שומעים על מלכויות זכרונות השופרות. מצד אחד ישראל בטוחים בדינה, מצד שני יראה, חרדה. אז יש, עלול להיות איזשהו סלט בין כל המושגים. אז אנחנו נשתדל לעשות איזשהו סדר, ונראה שזה בעצם מהלך, זה מהלך אחד. ברגע שאתה מגדיר את זה כמהלך, קודם כל, כשאתה הולך בדרך לאיזה מקום, אתה יכול לראות בדרך גם כמה דברים, זה לא סותר. ראית את זה וראית את זה וראית את זה, אבל כאן נראה שזה לא רק ראית את זה וראית את זה וראית את זה, אלא כל אחד נובע, יש פה מהלך הדרגתי שכל דבר נובע מהדבר השני, ויש פה באמת מציאות שלמה מורכבת מכמה וכמה דברים שכולם חותרים למגמה אחת. אז קודם כל נחלק את התהליך שמתרחש, את התהליך הרוחני שמתרחש בראש השנה, נחלק אותו לשלושה שלבים. בהמשך נראה שהמספר 3 בראש השנה הוא מספר יסודי, נסתדל להבין גם למה. כן, מהתורה יש לנו 3 תרועות, שכל תרועה היא פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. אז זה 9 קולות, 3 של 3, כפי שאומרת המשנה, בסוף מסכת ראש השנה. אז נחלק את הדבר לשלושה שלבים. קודם כל, מה מתרחש בשמיים, בעולמות העליונים? זאת עובדה אלוקית שמתרחשת. צריך להבין קצת מה שחזל אמרו לנו מה קורה. לאור זה, מה מוטל עלינו כעם ישראל לעשות? שזה בגדול, תקיעת שופר ומלכויות זכרונות השופרות, נרחיב בזה יותר. המהלך השלישי, לאור העבודה של ישראל, מה אמור להשתנות או להתרחש, מה ההשפעות של העבודה של ישראל בעולמות העליונים בעקבות העבודה של ראש השנה. זה בעצם 3 השלבים. מה קורה? המציאות שמתרחשת למעלה, לאור זה מה מוטל עלינו כישראל לעבודת השם שלנו בראש השנה, ודבר השלישי, מה המטרה של כל העבודה שלנו להשפיע. אז קודם כל, מה שקורה, אמנם זה לא כתוב בתורה מפורש, זה רמוז במילה זיכרון תרועה, כפי שמעריך הרמב"ן בדרשתו לראש השנה, שבמילה זיכרון רמוז על נושא של דין, מי שרוצה יעין שם למה, וגם במושג של תרועה. תרועה זה תרועת מלחמה, יציאה לדרך זה דין. אבל בתורה שבכתב כדרכה היא לא מפרטת את מה קורה בעולמות העליונים, חז"ל אומרים לנו שיש דין בשמיים. עכשיו מאיפה זה מתחיל, אומר השפת אמת, זה מתחיל, זה כתוב בתפילה, מהיום הרת עולם. לפי רבי אליעזר, בתשרי נברא העולם, זאת אומרת, בקפה באלול התחיל, ובאחד בתשרי בעצם אדם הראשון, נברא האדם, שזה עיקר הבריאה, והיה בריאת העולם, התחדשות העולם. ומדי שנה, ביום הזה, כמו שבליל הסדר, מדי שנה חוזרת אותה הערה של יציאת מצרים, וכפי שבכל חג וחג חוזרת הערה מדי שנה, ככה בראש השנה חוזרת ההערה של התחדשות העולם. התחדשות העולם זה הקדוש ברוך הוא מחדש חיים לעולם. בבריאה זה היה ממש, כל הבריאה יש מאין, וכל שנה ושנה הקדוש ברוך הוא מחדש חיים לעולם, היום הרת עולם. ומתוך כך, שזה היום הרת עולם, מתוך כך היום יעמיד במשפט. כי אם יש התחדשות של חיים, מטבע הדברים, הקדוש ברוך הוא מחדש חיים לעולם, אז הוא בודק למי לתת, מה עשית השנה, מה עם ישראל עשה השנה, לאן עם ישראל חותר, מה כל אחד ואחד במשבצת שלו, מה הוא עשה, מה הוא יעשה, מה הכישורים שלו, מה היכולות שלו, ולאור זה הוא מקבל תפקיד חדש. זה פשוט, זה הדין, זה לא משהו באים להפחיד אותנו, אלא בטבע הדברים, כמה שיש התחדשות של חיים, ממילא יש גם מה שנקרא זיכרון אלוקי, שזה בעצם דין. מה זה הדין? בקצירת העומר, הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, אמר רבי קורספדאי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי קורספדאי, אני רוצה דרך מי אומר את זה, אמר רבי קורספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד שצדיקים גמורים, אחד שזבנונים, אחד שרשעים גמורים, וצדיקים גמורים נכתבים נחתמים לחיים וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה מושג של צדיק ומושג של חיים. יש כאן, כל הראשונים אומרים שכאן סתירה מובנית בתוך, בתוך המשוואה הזאת. הרמב״ם, אנחנו יודעים ללכות תשובה, פרק ב' או ג', הוא אומר, מה זה צדיק? רוב זכויות זה צדיק, ורוב הבנות זה רשע. חיים, הפשטו, חיים טובים בעולם הזה. אז להגיד שכל אדם שרובו זכויות, יש לו חיים טובים בעולם הזה, כל הראשונים אומרים, זה לא בדיוק ככה קורה, הרי יש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה לא... זה כספר יום בנו על זה, והרבה ראשונים כתבו על זה, זה לא קושייה, זה לא הנושא שלנו, איך זה יכול להיות? זה יכול להיות, יש לחשבונות של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה אומר לי פה, שבראש השנה צדיק גמור נכתב לחיים, זה לא בדיוק מדויק. אז אחת מהשתיים, או להגיד שההגדרה של צדיק פה זה לא כמו ההגדרה של הרמב״ם שם בלכות תשובה, או להגיד שחיים פה, הכוונה לחיים אחרים. את אחת משני צדדי המשוואה צריך לשנות, אחרת כי יש פה סתירה, זה לא יכול להיות שצדיק בהגדרה של הרמב״ם, הוא זה שיש לו חיים טובים בעולם הזה, זה לא עובד ככה. אז הרמב״ן אומר, אני משנה את ההגדרה של צדיק. צדיק פה זה לא צדיק אובייקטיבי של רוב זכויות, צדיק פה זה צדיק בדינו. בדין הזה של העולם הזה, מי שנגזר עליו מאיזושהי סיבה שהיא חיים טובים בעולם הזה, יכול להיות רשע שיש לו כמה זכויות, והשנה נגזר עליו טוב, לתת לו שכרו בעולם הזה, לא משנה למה. אז הוא נקרא כרגע צדיק בדינו. אני אצל איזה בצורת משל, אם יש לנו בית הדין, אז נגיד, כן, בצורת משל, כן, זה לא... יש לו שלוש פתחים של יציאה של כל מי שעובר דרכו. יש פתח שכתוב עליו זכאי, או צדיק, זכאי, צדיק. זאת אומרת, בעולם הזה יהיה לו חיים טובים השנה. אז מי שעובר שם, יהיה לו, הוא צדיק בדין הזה. זה לא אומר שהוא צדיק אובייקטיבית. כרגע, לשנה הזו נגזר עליו כך וכך. ורשע. ורשע, זה אחד שנגזר עליו איסורים בעולם הזה. יכול להיות שהוא צדיק הדור. אבל בקטע הזה של ראש השנה, לפי הרמב״ן, הוא יוצא בפתח הזה שכתוב שם, חס וחלילה, לא חיים טובים, כן? בשנה הזאת, זה ראש השנה. כך אומר הרמב״ן. לעומת זאת, התוספות כאן אומר הפוך.
מה הסביר הרמב״ן? למה בינינו שצדיק הדור יוצא ברשע?
כי יכול להיות שיש לו איזשהו אבון אחד, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו את האיסורים בעולם הזה, כדי שבעולם הבא יהיה לו רק נקי גן עדן לגמרי. למשל, אמרתי, אני לא ניכנס לסוגיה הכבדה הזאת של רשע וטוב, של צדיק ורע לו רשע וטוב לו, זה סוגיה עמוקה וחשובה ומורכבת. אבל זה שתי הספרות האלה מופיעות ישר בראשונים, למה הקדוש ברוך הוא יעשה את זה. אבל זה לא ענייננו כרגע. למה? יש 1,001 שיקולים, זה סתם דוגמה, אחד השיקולים שיכול להיות. אבל, וככה הוא מתרץ את העניין הזה. אבל הנקודה שלפי הרמב״ן, הדין בראש השנה, זה על ענייני עולם הזה, חיי עולם הזה, שחיים זה בניין אב לכל הטובות, ומיטה זה בניין אב לכל האיסורים וכו'. התוספות אומר הפוך, צדיק פה זה הגדרה רגילה, אבל יש צדיק וטוב לו רשע, צדיק ורע לו רשע וטוב לו, אז חיים פה, אין הכוונה חיים בעולם הזה, חיים פה הכוונה חיים בעולם הבא. ומילא כל הקושיות נפלו, בעולם הבא, אז באמת צדיק יהיה לו חיים טובים, בעולם הבא, דבקות בהשם ורשע לו. אלא מה, יש איזה קושיות אחרות, אם ככה למה כל ראש השנה, אבל לא ניכנס את זה, זה לכאורה ביום המיטה, זה הדין, אבל לא בראש השנה, אבל זאת שיטת התוספות. הגאון מווילנה, הגר"א, בעצם מאחד את שתי השיטות, והוא אומר, בראש השנה נידונים גם על זה וגם על זה. הוא מוכיח את זה יפה. הוא אומר, במשנה כתוב, שבראש השנה כל באי אליו עוברים לפניו כיוון למרוב. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא כמי המשנה, מסקנה, המשנה הייתה לדבר רבי ישמעאל, שהאדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. אז הוא לא, עכשיו, רבי ישמעאל לא אומר שיש שלוש ספרים ויש צדיקים בינוניים ורשעים, הוא לא אומר, הוא אומר כולם, זה גם הנוסח בניתן לתוקף, בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יכתבון, כולם, לא כתוב, לפי רבי קורספדאי, אז צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים, דהיינו בראש השנה, לאלתר לחיים. זאת אומרת, הכתיבה והחתימה בראש השנה. אז זה לא כמו הנוסח של, זה לא כמו המשנה שאומרת נכתבים ביום, בראש השנה ונחתמים ביום כיפור. אלא צדיקים ורשעים נכתבים ונחתמים בראש השנה. רק הבינוניים תלויים ומחכים עם החתימה. אז אומר הגר"א, יש לי תירוץ נפלא. המשנה מדברת על הדין של העולם הזה. ולדין של העולם הזה, כמו הרמב"ן, כולם נכתבים בראש השנה ונחתמים ביום כיפור. זה כולם, בדין של העולם הזה. אין, וזה בנוסח של שניתן לתוקף. ומה שרבי קרוסבדאי אומר, זה באמת על הדין הרוחני של העולם הבא. יש ספר ספתי חיים, שהרב פרידלנדר, הוא רוצה להגיד שמה זה חיים רוחניים, של התוספות, זה לא בעולם הבא, אלא החיים הרוחניים שלנו בעולם הזה. זאת אומרת, המדרגה הרוחנית של הבן אדם, זה הכוונה של חיים בעולם הבא, וזה גם נקבע צדיקים וכולי, צדיקים בראש השנה, ובינונים ביום כיפור, עד יום כיפור. והגר"א מדייק, אני רק אומר את זה ככה דרך אגב, שבשלושת הברכות הראשונות יש לנו את התוספות של זוכנו לחיים ומי חמוך, שם כתוב לחיים. חיים זה חיים רוחניים, המדרגה הרוחנית. ושאומרים לחיים טובים, זה כבר יותר בעולם הזה. אז אומר, בשלוש הראשונות אנחנו מתפעלים על החיים הרוחניים, זוכנו לחיים אין חפץ בחיים, ובשלושת האחרונות וכתוב לחיים טובים כל מיני ביתך, ובספר חיים ברכה ושלום פרנסה טובה, זה כבר ענייני עולם הזה, זה בשלושת האחרונות. אז את הכל אנחנו, על הכל אנחנו מתפללים, וזה השלוש הראשונות, זה השלוש האחרונות. איך שלא יהיה, יש דין בראש השנה. דין רוחני, דין על העולם הזה, על העולם הבא. איך שלא יהיה, יש דין גדול. לאור ההתחדשות של העולם, הקדוש ברוך הוא מחדש חיים לעולם, וממילא, בטבע הדברים, יש דין. כדי לראות כמה ולמי ואיזה תפקידים הקדוש ברוך הוא נותן לנו, לעם ישראל, לקראת השנה החדשה. אז זה קורה בעולמות העליונים. יש לנו גמרא שאומרת, בעד הקף של רחמן על המלאך. אנחנו, מה שקורה למעלה, אנחנו לא יודעים. הגמרא אומרת, זה מגלה לנו שזה בשלוש שעות הראשונות בעיקר. יש גמרא בסוף הראיות שאומרת, לא, בעבודה זרה דף דלת, לא ליצלה איניש, צלוטה דמוספין ביחיד, ביום הקמא דרי שתא, משום דמיפקת דינה, בשלוש שעות הראשונות של היום, וזאת גם נפסק להלכה, ביחיד לא מתפללים מוסף. ותיקין, אם יש ותיקין ציבור, אז כן, אפשר להתפלל מוסף ולתקוע עוד לפני שלוש שעות, אבל ביחיד מיפקת דינה, זאת אומרת, יש דין מאוד חזק, לא כדאי להתחיל, עוד קשה לשנות אותו לרחמים, לכן צריך לחכות. אמנם הגמרא אומרת שזה שתקיעת שופר היא במוסף, הרי לכאורה הזריזים מקדימים, תעשה בשחריס. אז הגמרא אומרת, זה התחיל מגזרת המלכות. אבל יש לזה כנראה עוד סיבות פנימיות. יש עניין, זה קשור לזה, שדווקא התקיעות והמוסף יהיו מאוחר יותר, כי הדין כבר פחות חזק. בשם הזוהר אומרים שביום השני זה דין הרפיה, זאת אומרת, הדין רפוי יותר, פחות חזק, ומהדין היום הראשון יותר. רפוי זה פחות חזק.
לא. כן, אבל מה המשמעות
של זה? לא יודע. בגדול זה אומר שזה פחות מידת הדין מתוחה. אז זה מה שקורה. מה מוטל עלינו? אמרנו, בעד הקו של רחמן למלאך. זאת אומרת, אני אומר, באופן טבעי אדם היה אומר, יש דין, זה יכול להביא לכמה תגובות אצל הבן אדם, או לשיתוק, פחד, לא אומר כלום, מחכה, מה יקרה? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא יודע, נתחיל לבקש מההתחלה, מהבוקר, מה? כן, מבקש רחמים, אבל אנחנו לא זה ולא זה בראש השנה. בראש השנה אנחנו לא עושים וידועים ולא מבקשים דווקא רחמים. יש לנו עבוד. חז"ל אמרו לנו מה מוטל עלינו, התורה אמרו לנו מה מוטל עלינו. זאת אומרת, כאילו לא להיות מוטרדים עכשיו מהדין, אלא מה מוטל עלינו, לאור זה, זה קשור לדין, אבל מה מוטל עלינו, מוטל עלינו מהתורה. לשמוע כל שופר, ומחז"ל מוטל עלינו להתפלל ולעשות את העבודה של המלאכת השם, מלכויות זכרונות ושופרות. זאת העבודה שלנו, שזה המטרה של זה, כמו שהגמרא אומרת, תראו לפניי בראש השנה מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. כל המצוות האלה, השופר והמלכויות והזכרונות ושופרות, המטרה של הכל, שבעצם כל הדין יהיה לטובה. זאת העבודה שלנו. אז בואו נתבונן בקצרה בשופר, קודם כל, שזה המצווה מדאורייתא. הגמרא אומרת, אם יש לאדם אפשרות ללכת, הוא נמצא באיזה מקום מרוחק, ויש לפניו שתי עיירות. באחד יודעים לתקוע, ואחד רק תפילות, ואין שופר. לאיפה ילך? ילך לאיפה שתוקים, ולא לאיפה שמתפלים, כי תקיעה זה דאורייתא. אפילו זה ספק אם יש שם שופר, הספק דאורייתא עדיף מוועדא דרבנן. והמשנה ברורה אומר, אפילו ביום השני, שהתקיעות זה דרבנן, עדיין ילך לאיפה שתוקים. התקיעה היא ודאי היותר חשובה. זה המצווה מדאורייתא. אז השופר הוא קודם כל השופר הוא קרן, לא בדיוק קרן, קרן זה של פרה, היא פסולה. השופר הוא הקרן של העיל, נקרא גם קרן,
נכון זאת?
כן, כל השופרות נקראו קרן, שלמה משוח בקרן היובל, נכון, נקרא גם קרן. בשחרית אומרים, זכור אחוז קרן לתוקעי לך היום בקרן, אז זה נקרא גם קרן. אז הוא בא מהטבע, הוא משהו טבעי. חצוצרה, שיש בתורה תקיעות, תקיעות ותרועות גם בחצוצרות, במקרים מסוימים, היא משהו, היא כלי מלאכותי. זאת אומרת, בני אדם הכינו אותו. בראש השנה התורה רוצה שנתקע דווקא בשופר. דרך אגב, המילה שופר לא כתובה בתורה על ראש השנה, היא כתובה ביום כיפור של יובל, ועברתה שופר תרועה בחודש השביעי. למדו חזר בגזר השבה, שביעי שביעי, למדו מיובל לראש השנה, גם של שלוש תרועות, ושל תקיעה לפניה, תקיעה לפניה, לאחריה הכל למדו מיובל. אז התורה מצריכה דווקא שופר. זאת אומרת, השופר זה משהו מהטבע, משהו מהבריאה. כי כפי שאנחנו רואים, היום הזה הוא יום תרועה, עוד לפני שאנחנו עושים תרועה, באמת, ביסוד הבריאה, בפנימיות החיים, יש תרועה. הריעו להשם כל הארץ, זה לא רק אנחנו מריעים בשופר. כל היום הזה הוא יום תרועה אחד גדול, שהכל מזדעזע לאור התחדשות והדין האלוקי. הכל חילו רעדה וחזון את כל העולם. ולכן זה יום תרועה גדול במציאות. ולכן אנחנו לוקחים משהו מהטבע, ועם הטבע אנחנו מבטאים את המיית החיים לעת הדין הגדול הזה. והתורה אומרת לנו בעיקר יום תרועה, חז"ל למדו מהדאורייתא שזה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. הרב זצ"ל בעולת ראייה אומר, מעניין שפשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. פשוטה לפניה, הוא אומר, זה כמו המקור האלוקי הטוב שאנחנו יוצאים ממנו. זה כל פשוט, כל טהור, אלוקי הנשמה שנתת בי טהוריי. אנחנו יוצאים מנשמה אלוקית, קדושה, ממקור חזק ואיתן, והפשוטה של אחריה מבטאת את האמונה והביטחון בגאולה השלמה, במלכות השם שתופיע בשלמות בדרך עם ישראל. את האמונה הזאת היא גם יציבה וחזקה, וזה כל פשוט. באמצע יש לנו שברים תרועה, או רק שברים, או רק תרועה, שזה גינוך יגנח ואילו לילים. יש קשיים, קשיים במידות, קשיים במעשים, קצרות, איסורים. כל הדברים האלה הם קורים בעולם הזה, הם בדרך. מה נותן לבן אדם את הכוח להתמודד עם כל הגינוך יגנח ואילו לילים? זה האמונה במקור הטוב ממנו הוא יוצא, והאמונה בעתיד שיגיע אליו. זה מה שנותן לאדם את הכוח להתמודד בגינוך יגנח ובאלוהי ליליל. זה כוח של האמונה, זה גם הכוח של יעקב אבינו. הוא חלם בבטל על הסולם, אז הוא חלם, יש כמה דעות בחזל, מה הוא ראה, מלכויות, מלאכים, מלכויות עולות ויודות. הוא ראה את כל העתיד, הוא חלם על הגאולה. זה מה שנותן לעם ישראל את הכוח להתמודד בגלות. החלום, האמונה בעתיד הבטוח ובגאולה. וזה מה שנותן לאדם את הכוחות להתמודד כל שנה עם הקשיים של אותה שנה. לכל אדם בעולם הזה יש אי אלו התמודדויות. אז השופר בראש השנה, הוא נותן לנו באופן אמיתי, זה מצווה, כל מצווה היא פועלת באופן הכי הכי חזק, זה הדבר הכי אמיתי במציאות, הכי מציאותי. השמיעה של הקולות האלה, קולות השופר, קולות אלוקיים, הם נותנים לנו את הכוחות להתמודד ולעמוד בחזרת השם בכל המצבים. כמו שהגמרא אומרת, כל שנה שלא תוקעים לה בתחילתה, מרין לה בסופה, אבל אם תוקעים בתחילתה, אז מתעשרת בסופה. זאת אומרת, השופר נותן לנו את הכוחות להתמודד הלאה. עכשיו, אז זאת העבודה שלנו, קודם כל, לתקוע בשופר. כן, כפי שאמרנו, השופר הוא דבר טבעי מהעולם הטבע שמבטא את היום תרועה, את הריעו להשם כל הארץ. גם צריך שהשופר יהיה דרך העברתו, כפי שהוא היה טבעי בראש העיל, שאיפה שהצד הצר יצא מהראש של העיל, בשם יתקעו, צד הרחב יישאר צד הרחב. אם הוא הפך את השופר, אז פסול. צריך שהשופר יהיה דרך העברתו, באופן טבעי, המיית החיים כולם. חז"ל תקנו לנו לומר מלכויות זיכרונות השופרות תוך כדי ועל תקיעות, והסדר הוא כמו שהזכרנו, שאימרו לפני מלכויות כדי שתמיכוני עליכם זיכרונות כדי שאלה זיכרונכם לפני לטובה ובמה בשופר. ונשאלת השאלה הגדולה, איך באמת אדם יכול להגיע למדרגה ולרצון כזה שהוא באמת מקבל על עצמו מלכות שמיים. זה לא קל, זה דורש. איך באמת מגיעים לרוממות כזאת של רצון? אבל התשובה היא פשוטה. התפילה הזאת המיוחדת של ראש השנה היא ממלאת אותנו ברצון הזה. וזה דבר פשוט. הן בתוכן של התפילה והן במבנה של התפילה. התוכן של התפילה, למשל, כן, הכל מלא מזה, אבל ובכן תן פחדך השם על כל מעשיך, ובכן תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך. מי לא מתפלל את המילים הגדולות האלה ולא משתוקק כבר שזה יקרה? מי לא רוצה שיהיה שמחה לארצך וססון ליראיך וצמיחת קרי דוד עבדיך? מי לא רוצה מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, ונשא על כל הארץ ביקריך, ואופה בדר גרונוזיך על כל השבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצאתו, ויאמר כל אשר נשמה בפה השם אלוקי ישראל מלך. זו תפילה אדירה, מרוממת, הכי נפלאה בכל השנה, תפילה של ראש השנה. זה, הלב יוצא רק כשזה יתקיים, ואיך זה יקרה? אם אנחנו נהיה כאלה, אם אנחנו נרצה בכל מעודנו שזה יקרה, רצוננו לראות את מלכנו, מלכותו ברצון קיבלו עליהם, אם אנחנו רוצים את זה, ונהיה חיילים טובים לזה, אז זה יהיה, כבר עכשיו. אז עכשיו, מה עוד עוזר לנו? הברכות המיוחדות האלה, מעבר לתוכן של אותן ברכות, יש גם חז"ל עיגנו אותם בפסוקים. הפסוקים מעגנים את זה, זה כמו עוגן של אונייה, זה חזק, זה יציב, זה אמיתי, זה כתוב בתורה, זה כתוב בנביאים, כתוב בכתובים. לכן אנחנו אומרים פסוקים, שלוש פסוקים מהתורה, שלוש פסוקים מהכתובים, שלוש פסוקים מהנביאים ועוד פסוק מהתורה. תוספות שואל, מה קרה שבראש השנה הסדר הוא תורה, כתובים, נביאים? הסדר הוא תמיד תורה, כתוב, דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים, שלוש בכתובים. הגמרא מסכת מגילה אומרת שאסור להניח, נגיד, נביאים על תורה ולא כתובים על נביאים. זאת אומרת, הנביאים יותר קדושים מהכתובים. אז למה בדרך כלל הסדר הוא תורה, נביאים, כתובים, ופה בראש השנה הסדר הוא תורה, כתובים, נביאים? אומרת תוספות, מבחינת הסדר הכרונולוגי, כתובים קדמו לנביאים, דוד ושלמה קדמו לישעיהו. זה נכון. נו, אז עדיין, אז למה פה הולכים לפי הסדר הכרונולוגי ובדרך כלל לא הולכים לפי הסדר הכרונולוגי? התשובה היא, זה שמעתי גם מהרב ישוע הרץ שהיה פה לפני הרבה שנים, וזה כתוב בעוד דברים, בעוד מקומות. התשובה היא, כפי שאמרנו, התפילה מרוממת אותנו לראות את הפרספקטיבה הכללית, לצאת רגע מהאני הפרטי כאן ועכשיו בשנה זו, לצאת לפרספקטיבה חובקת עולם, חובקת את כל ההיסטוריה. לכן יש לנו פסוקים דווקא מסודרים באופן שמתחיל מהתורה. התורה זה בדרך כלל פסוקים גם מתחילת, אם זה מנוח, מנוח ואבא זכרת, ואם זה מהאבות הקדושים, אז זכרתי את בני יעקב, אבתי יצחק, את בני אברהם אזכור, ואם זה מתן תורה, וכל שופר עליהם מופעת, וכל השופר הולך וחזק. ואחר כך עוברים דרך בית המקדש, דרך החצוצות וכל שופר, הרגו לפני המלך השם, עשו שערים אשכם, עשו בית חולם, כל הפסוקים של הנביאים, של הכתובים, זה יותר פסוקים כאן בשלבים של בית המקדש שהיה, והפסוקים של הנביאים הם הפסוקים של העתיד לבוא. אם זה ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד, היה שם למלך על כל הארץ, אם זה היה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ככה תתבוננו על כל הפסוקים, בנביאים זה העתיד. זאת אומרת, התפילה מרוממת אותנו למבט ענק, שמתחיל מבריאת העולם, היום הרת עולם, לנוח, לאברהם אבינו, לאבות, למעמד הר סיני, לדוד ושלמה, לבית המקדש, עד הציפייה הגדולה לגאולה השלמה. בזה אנחנו מתעסקים, שם הראש שלנו נמצא. לא אמור להעסיק אותנו כבר מה יקרה איתי בשנה הקרובה. זה נכון שאנחנו לא יודעים מה יקרה איתנו הפרטי, ויש דין גם על כל הפרטי, אבל כפי שאמרנו, בעד הקו של רחמן על המלאך, יש את הדין למעלה, אבל אנחנו, מה מוטל עלינו כישראל? לתקוע בשופר ולהגיד מאחורי זה רחוקות השופרות. ועל זה נאמר, ישראל בטוחים בדינם. ישראל ככלל בטוחים שיוציא כאור צדקנו, כי הברית של הקדוש ברוך הוא איתנו היא נצחית. היא ברית שלא תשתנה. ואת כל הדברים, ואת כל האמיתות האלה אנחנו מזכירים לפני הקדוש ברוך הוא ביום הגדול הזה, וכדי שיעלה זיכרונכם לפניו לטובה. לכן אנחנו מזכירים ברית אבות, ברית יצחק, את כל ההבטחות של הקדוש ברוך הוא אנחנו מזכירים, כי זאת האמת, וזה מה שיהיה, ואנחנו מתרוממים למבט אדיר של אמונה, של רוממות, יראת הרוממות. אנחנו מתרוממים לדבר, לתפילה כזאת אדירה. מי לא רוצה שעם ישראל כבר יגיע לתעודתו, שכבר השם יהיה למלך על כל הארץ. וזה ברור ופשוט שבשביל שזה יקרה, צריך שעם ישראל יממש את זה. וזה תלוי בכל אחד ואחד, שיהיה חלק מזה. אבל אתה, קל לך כבר להתחבר לזה, כי אתה מתרומם לכזה גובה, אז קל לך לעשות את הצד הקטן שלך, כדי שכלל ישראל כולו יעשה את הצד הגדול. ומה שמדהים, שכמו שאמרנו שהמבנה של של התפילה, עם פסוקים מהתורה, נביאים כתובים, זה בדיוק המבנה של התקיעות. כפי שאמרנו, התקיעה זה בעצם היסוד ממנו אנחנו יוצאים. הנשמה, נשמת כלל ישראל שממנה אנחנו יוצאים. התקיעה של אחריה היא האמונה בגאולה, בהופעת מלכות השם בעולם בסופו של דבר. וזה מה שנתן לנו את הכוחות להיות חלק מזה ולתקן את כל השברים תורה שיש לנו לתקן, את כל הגינוך, הגנה, חילולי עליל, תיקון הפרטיים, תיקון המעשים, תיקון המידות, זה מה שנתן לנו את הכוחות לתקן את זה באמת. אז כפי שאמרנו, אני רק עושה תקציר למי שנכנס גם, אמרנו שלעשות סדר במושגים של ראש השנה, אז אמרנו שבעצם צריך לראות שיש פה תהליך אחד, יש פה מהלך שכל שלב נובע מהשלב הקודם. חילקנו אותו לשלוש שלבים גדולים. שלב הראשון זה מה קורה בעולמות העליונים. זאת עובדה, זה קורה. יש התחדשות עולם, התחדשות חיים לעולם, ולאור זה יש דין אלוקי. הסברנו, הרחבנו גם על מה הדין, העולם הזה, העולם הבא, גם וגם, לא נחזור. אחר כך אמרנו, השלב השני זה לאור שיש דין כזה, מה מוטל עלינו כישראל. אז מה מוטל עלינו? תקיעת שופר ומלכויות זכויות השופרות. זאת אומרת, תקיעת שופר והמלכת השם, זה מה שמוטל עלינו. הרחבנו טיפה המשמעות של השופר ושל סוגי הקולות השונים, ובנושא של מלכויות זכויות השופרות, איך בעצם אנחנו מגיעים לזה שנרצה להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז אמרנו עכשיו שבעצם התפילה, הן בתוכן שלה והן במבנה שלה, מרוממת אותנו לכאלה גבעים שכבר, אתה כבר פשוט נשאב לזה, וקל לך מאוד להיות חלק מזה, לרצות להיות חלק מזה, וזה בעצם קבלת עול מלכות שמיים. דרך אגב, הרס"ג הרי מונה 10 טעמים לתקיעת שופר, שבעצם כולם משתלבים פה במערכת הזאת, אבל אחד מהם, למשל, זה הרמב״ם אומר, זה רק הכתוב, אבל זה בא לעורר לי תשובה. הרס"ג אומר אחד הטעמים שזה להמלכת השם, אבל לא מה שאנחנו אומרים, זה פשוט עין נוח. אתה בא להמליך את הקדוש ברוך הוא. אם אתה עכשיו במסדר שאמור לקבל את המלך, אז זה פשוט שאתה תבוא עם הבגדים מסודרים, כפתורים מצוחצחים. זה פשיטה, איך תבוא לשם? אז אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אבל איך נבוא? מה, נבוא מלוכלכים וחטאים? בעזרת השם לא. צריך לעשות תשובה כבר קודם. אז זה פשיטה, זה עין וח. התשובה היא המלכת השם, זה לא שני דברים סותרים. אלא המלכת השם, היא לא יכולה לבוא בלי תשובה. אז זה פשוט. ובראש השנה עצמו לא עושים וידועים, ובראש השנה מתרכזים בהמלכת השם. השלב השלישי זה מה הפעולות של ישראל בעזרת השם פועלות למעלה. הרי אם נשאל את עצמנו, מי אמור לשמוע את השופר? מי אמור לשמוע את השופר? אנחנו בצד אחד מבחירים את שקצה מצדה וציוונו לשמוע כל שופר. אנחנו מצווים לשמוע שופר. בצד שלי בשופרות אנחנו אומרים, כי אתה שומע כל שופר ומאזין תורה. אז מי אמור לשמוע את השופר? עד שקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו מצווים לשמוע את השופר. אז התשובה היא, גם וגם. ועל זה הגמרא אומרת, בראש השנה צריך כוונת שומע ומשמיע. קודם כל, מבחינה הלכתית, צריך שאדם, שהתוקע יכוון להוציא את מי שהוא תוקע בשבילו, אם זה שליח ציבור, תכוון על כולם. אבל אם זה תוקע ליחיד, צריך להתכוון להוציא אותו, והיחיד צריך להתכוון לצאת. אז דרך אגב, אומר משהו למדני, שהנציב אומר, יש הרי סתירה גדולה ברמב״ם, האם הוא סובר מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. אז בהלכות מצה הוא אומר, כפרו ליסטים פרסיים ואכל מצה יצא, משהו שלא צריכות כוונה, ובהלכות שופר הוא אומר, צריך כוונת שומע משמיע, משהו צריכות כוונה. אז הרב אמר, הרבה הולכים לכיוון שהוא באמת סובר שלא צריכות כוונה, ובמצה, כיוון שזה אכילה ונהנה, אז זה כאילו כוונה. הנציב אומר הפוך. בעצם סובב מצוות לא צריכות כוונה. זה שצריך כוונת שומע משמע, זה בכלל למידים מצוות צריכות כוונה, לצאת, מה זה מצוות צריכות כוונה? שאני עושה את זה בגלל שהשם ציווה. זה לא קשור להם לנושא. אלא יש כאן, הנציב אומר, זה כמו שליחות. אם אתה צריך לצאת ידי חובה, אתה צריך שהוא תכוון להוציא אותך. זאת אומרת, אתה צריך שהוא ישליח שלך. זה לא קשור אם זה מצוות השם או לא. זה, זה משהו שבינך לבינו, אתה צריך, אתה, אם אתה, אם אתה זקוק לו, אני אדגים את זה יותר, נגיד בקריאת מגילה או בקידוש, שם זה דין שומע כעונה. אתה צריך בעצם לדבר. אלא מה? אם אתה לא מדבר והוא מדבר, הוא מוציא אותך מדין שומע כעונה. ברור שאתה צריך שתקווה להוציא אותך, אחרת אתה לא מדבר. הוא צריך להעניק לך משהו שחסר לך. אז בתקיעת שופר, אמנם המצווה היא לא לתקוע, כמו שאומר הרמב״ם, אמנם רבנו אותה אומר שכן, אבל לרוב הראשונים אומרים שהמצווה היא לשמוע, אבל מתחדש כאן שזה לא, זה לא רק לשמוע, אלא להשמיע. המצווה היא להשמיע ולשמוע. לא לתקוע. מה נפקא מינה? אם אדם, אם המצווה הייתה לתקוע, אז גם אם אני לא שומע, לא יצאו חירש, או אדם, הרמב״ם אומר, יסתום אוזניו תכלית הסתימה, ותקע ולא שמע. אם המצווה היא לתקוע, אז הוא יצא. לא, המצווה היא לא לתקוע, המצווה היא לשמוע. אבל זה לא רק לשמוע, כי השגת הרי שואל על הרמב״ם, אם המצווה היא לשמוע, למה צריך כוונת משמיע? אומר הנציב, התשובה היא, הוא לא אומר את זה בדיוק ככה, אני מוסיף איזשהו הסברה. התשובה היא שזה, יש לשמוע, וחלק מהמצוות לשמוע היא גם להשמיע כל שאני אשמע. אז את החלק הזה של להשמיע כל שאני אשמע, זה עושה בשבילי הבעל תוקע. לכן אני צריך שתכוון להוציא אותי. כי אני זקוק לחלק הזה של המצווה להשמיע. עכשיו, זה הקטע העיוני, אבל בקטע הרעיוני של זה, זה אומר שיש כוונת שומע וכוונת משמיע. הקדוש ברוך הוא מצד אחד משמיע לנו קולות, ציווה אותנו לתקוע בשופר כדי שנשמע קולות של מצווה, ושמיע לי, אומרת הגמרא, סבירה לי. זאת אומרת, לא שמיע לי, לא סבירה לי. זאת אומרת, שמיע לי, זאת אומרת, סבירה לי. לקבל על עצמנו את כל מה שהשופר משדר לנו. עקדת יצחק, מתן תורה, משיח, חזרה בתשובה, המלאכת השם, עוד ועוד ועוד הרבה דברים. את כל מה שהשופר משדר לנו אנחנו צריכים לשמוע. אבל בסופו של דבר, ככל שאנחנו שומעים את זה בצורה כזאת עמוקה, ומקבלים על עצמנו את כל זה, אז הקדוש ברוך הוא שומע את התקיעות שלנו. אז יש פה, זה תהליך דינמי של שומע ומשמיע. הקדוש ברוך הוא משמיע לנו קולות של מצווה, שאותם אנחנו שומעים. ככל שאנחנו שומעים אותם יותר עמוק, ככה אנחנו משמיעים אותם לקדוש ברוך הוא בחזרה יותר עמוק וככה, אבל זה נאמר, עלי אלוקים בתרועה מידת הדין אלוקים, השם, שם הוויה בכל שופר, שהקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין, יושב בכיסא רחמים לאור התקיעות ולאור התפילות של ישראל, וזה בטוח קורה, זה הסדר, ישראל בטוחים מדינם, ככה זה אמור לקרות, כי הבחירה בעם ישראל היא נצחית, ואחד הדברים הבסיסיים לזה, זה העניין של עקדת יצחק, אנחנו תוקעים בשופר של עיל, אומר רבי אבא, למה בשופר של עין? כדי שנזכור עקדת יצחק בן אברהם. מה הנקודה של יצחק אבינו? אומר המהר"ל בנצח ישראל פרק י"ג, יצחק אבינו, יש לו מסירות נפש, למסירות נפשו לגמרי למען הקדוש ברוך הוא, וזה אומר שכל החיים שלו חיים אלוקיים, כי הוא מוכן למסור את נפשו לקדוש ברוך הוא. זה אומר, ולכן יצחק לעתיד לבוא, הגמרא מסכת שבת, שאומרת ש... לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יגיד לאברהם אבינו, בניך חטאו, אברהם אומר, ימחו על קדושת שמך. יעקב אומר, ימחו על קדושת שמך. דווקא יצחק אבינו, מידת הדין, הוא מלמד זכות. אומר המהר"ל, איך זה יכול להיות מידת הדין? אומר, עומק הדין הוא רחמים. למה? כי מצד הדין, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. מצד הדין, עם ישראל הוא עם אלוקי. בפנימיות שלו הוא קדוש וטהור. זאת האמת, זאת מידת הדין, זה לא חסד, זאת האמת. ולכן מצד זה, הקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל. לא, 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 זה לא מרחם. מצד הקדוש ברוך הוא ממשיך ומחדש את הברית שלו מדי שנה עם עם ישראל, כי זאת האמת. זה לא איזה רחמים, איזה חסד, מרחמים עליך. לא, זאת האמת. ולכן מודגש בקדת יצחק, היום לזרעו ברחמים תזכור. בשולחן ערוך אומר, המדקדקים לומר לזרעו של יעקב, כדי שלא חשבו שזה גם עשיו, הם טועים. יש לנו נוסחה כזאת, אבל על פי המהר"ל זה מאוד מוסבר. הדגש הוא דווקא יצחק. ברור שרק לעם ישראל, ליעקב, ברור, פשיטה. אבל הנקודה היא להזכיר את יצחק, כי בראש השנה המתבררות האמיתות האמיתיות האמיתיות העמוקות, לא, לא, זה לא רחמים פשוטים, זה רחמים אמיתיים, כי באמת, באמת ביסוד, עם ישראל הוא קדוש בתוך, זה אחד הפסוקים שאנחנו אומרים במלכויות, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו תראת מלך, בשולה הרב חלפ, מה זאת אומרת לא הביט אבן ביעקב, היו לצערנו במשך הדורות עבודה זרה בישראל, היה אבן ביעקב, היה עמל בישראל. אז הקדוש ברוך הוא לא רואה, חס וחלילה, מה הוא עיוור, חס וחלילה. אלא אומר, אני אומר את זה במילים שלי, הקדוש ברוך הוא שהוא מסתכל, זה כמו צילום רנטגן. רנטגן, אתה יודע מה זה רנטגן? הוא עכשיו מסתכל רק על העצמות, רק על העצמיות. יש אור, יש בשר, יש דברים כלפי חוץ, הוא לא רואה אותם עכשיו. לא כי הוא עיוור, אלא כי הוא עכשיו מסתכל פנימה. כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על עם ישראל, הוא מסתכל הסתכלות פנימית. עכשיו פנימה. לא רואים עכשיו את מה שיש, יש אבן וזה, אבל זה לא רואים את זה עכשיו, אלא רואים את הפנימיות התאורה והקדושה של עם ישראל, וזה לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עם ישראל, השם לוקח ואימו הוא תורת מלך בו, זה עם ישראל, אומר החולה, לכאורה, מה זה קשור למלכויות? מלכויות זה השם עם לא יכול לעבד, לא מהות ישראל, אומר החולה, כן, מי שלא מבין מה זה מהות ישראל, לא מבין מה זה מלכות השם, כי מלכות השם לא מתגלה אלא במלכות ישראל, אז צריך להבין מי זה עם ישראל, ומה זה מלכות השם שמתגלה דווקא דרך עם ישראל. אז זה באמת האמת של, של, של ראש השנה והאמת של יצחק אבינו, זה מה שמתגלה בראש השנה. לכן בישראל בטוחים מדינה באופן כללי, באופן כללי הכוונה ככלל, ככלל אין ספק שאנחנו נמשיך ונתקדם, הקדוש ברוך הוא יתנו תפקידים נוספים חדשים לקראת הגאולה, ככל שנרצה יותר, ככה היו תפקידים גדולים יותר וככה נקדם את הגאולה הרבה יותר, זה תלוי בנו. הרב שוורץ, אני זוכר לפני כמה שנים, הוא דיבר לפני תקיעות ביום השני, אז הוא אמר, אנחנו כתוקים פעמיים לערבב את השטן, אז הוא אומר, מה, השטן טיפש, כל שנה עובדים עליו ככה, הוא הרי ערמומי, הוא מנובל מעין כמוהו, הוא קוראת לו מנובל, הוא באמת מנובל, הוא מפתה את האדם, 1,000 תחבולות, כל אחד משהו אחר, העיקר, אז מה, פתאום הוא נהיה זה? הוא נהיה סנילי. אז הוא אומר, הוא לא, התוספות אומר, מה זה לערבב את השטן? שהוא שומע פעם ראשונה, הוא חושב שאולי זה השופר של משיח, ואז הגיע זמנו להתבלה, שנאמר, הוא בילה המוות לנצח. ואז הוא בהיל ולא בהיל, אחרי שהוא שומע עוד פעם, אז הוא כבר נבעל לגמרי. אז מה, הוא כל שנה נבעל ומתבלבל, אומר הרב שבת בשם הרב חרלה, בהורי ואישי, הוא לא טועה. הוא מבין טוב מאוד מה זה תקיעות של ראש השנה. טוב מאוד הוא מבין, זה באמת יכול להיות שופר של משיח. אנחנו לא מבינים מה זה. אנחנו לא מספיק מבינים מה זה. אנחנו מספיק מבינים מה זה תקיעות של ראש השנה, המשיח היה בא היום, מחר. ולכן, הוא בכלל לא מתבלבל, הוא יודע טוב מאוד, כמו שעשיו, ידע טוב מאוד מה הוא הפסיד, כן? לא סתם זעק, זעקה גדולה, הוא מראה, ידע מאוד טוב מה הוא הפסיד, הרי יש רשעים שיודעים את האמת. לכן, אנחנו צריכים להבין שהתקיעות האלה והמלאכת השם, זה הדבר הכי חזק, הכי גדול, וככל שהמלאכה שלנו תהיה ברצון עמוק יותר, ככה באמת, הגאולה תבוא מהר יותר. מי יודע אם לא, אם לא עכשיו. אמרנו ש... אז זה בעצם השלב השלישי והגדול ש, שבטוח, הקדוש ברוך הוא קבע שככה זה עובד. אתם תתקעו בשופר ואתם תגידו מלכויות והכל יהיה, יעלה זיכרונכם לפני לטובה. ואמרנו שבראש שנה הכל שלוש, המספר שלוש מאוד מאוד חזק, וגם מעניין שהגמרא שיש 9 ברכות במוסף, הגמרא אומרת ש9 אני 9 דראש שנה כנגד מי? כנגד 9 אזכרות שאמרה חנה. לכאורה 9 זה מספר חסר, ו10 זה מספר שלם, מניין וכולי, מה זה 9? 9 זה חסר. השאלה איך מסתכלים על 9? אם אומרים 10 מינוס 1, אז 9 זה חסר. אבל פה לא הגענו ל9 כי עשינו 10 מינוס 1. הגענו ל9 כי עשינו 3 כפול 3. נכון? סדר תקיעות 3 של 3 3. ומה זה 3? המהר"ל אומר 3, מספר 3 זה היושר. המספר 3, האבות הם 3. המון דברים ביהדות זה 3. זה 3. שלושה דברים העולם עומד. המשולש, ה3, יש פה, יש לו שני קצוות ואמצע, הוא מאוד מאוזן, הוא לא יכול, הוא חזק, הוא יציב, וזה היושר, זאת אומרת, זה האיזון, זה הדבר הכי חזק והכי יציב שיש, זה ה3. בראש השנה, אנו מתעצמים חזרה בכל המיטות היסוד שלנו, הכי הכי יציבות, ו3 בריבוע זה 3 כפול 3, זה 9, 9 קולות זה מדאורייתא, 9 ברכות, המספר 9 בראש השנה הוא לא 10 מינוס 1, זה 3 כפול 3, זה הכי הכי, כל האמיתות שלנו, הכי הכי חזק שיכול להיות, הכי הכי יסודי שיכול להיות, זה ראש השנה. ואפילו אחי, אנחנו גם יש לנו את המספר 10. חזל תקנו בסופו של דבר להגיד 10 פסוקים, לא 9. יש גם אפילו אבא מינה בגמרא, שיגידו 9 ולא 10, חורה, מה נפקא מינה, תגיד עוד אחד. אז זה גם נפקא מינה, האם נשאר ב9, שזה מספיק יציב, או גם את השלימות של ה10, גם בראש השנה. אז יש לנו גם את השלימות של ה10.
רק 90.
יפה, יפה, יפה. אז גם בתקיעות, נכון? יפה, אנחנו בסופו של דבר עושים שלימוס גם של 9 וגם של 10. אז מה שחשוב הוא באמת שנזכה לחזור בתשובה שלמה עוד לפני ראש השנה, ושנזכה בראש השנה להמליך את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, הרצון הכי הכי פנימי, להתרומם באמת, לזכות להתרומם מהתפילה הנפלאה, מהתוכן של התפילה, מהמבנה שלה, כפי שאמרנו, ומהתקיעות, ובעיקר לזכור שעיקר התפילה שלנו זה על כלל ישראל, על כלל האנושות, שידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה ואפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה.